כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros Oshashuoi Olvozovadti Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי חפי בניסן תפשין עין וב, מסכת קידושין, דף נון גימל. אתם מאזינים מרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסיעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום יוד לעומר, ובשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש, ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירד והתקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח את הספר יומר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הפרק הראשון הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף נון ב' ממסכת קידושין, נשנן, נחזור ונסכם, ונשיב על שש השאלות ששאלנו בסיום השיעור אתמול, שאלות שיסייעו לנו בסייעתא דשמיא גם כן לשינון ולחזרה על אשר למדנו. שנינו במשנתנו מעשה בחמש נשים ובהן בית החיות שקידשן בחלקלה בסל של תאנים של שביעית שהייתה שלהן וקיבלה אחת על ידי כולן, ואמרו החמים שהנוכריות אלו שזרות מקודשות. אמר רב, משמע מן המשנה ארבעה דברים, ושלושה מהם היו מוחזקים בידו לסדרם בגרסתו. א', המקדש בפירות שביעית מקודשת, שממונו הוא לכל דבר. ב', המקדש בגזל אינה מקודשת, ואפילו בגזל שלה, ואין אומרים שבקבלתה מחלה, מידי קטני של שביעית הייתה, משמע, שלכן היא מקודשת כזה של אפקר, אבל אם היו פירות של שער שנים, אינה מקודשת, כיוון שהם גזל בידו. ג', אישה נעשית שליח לחברתה, ואפילו במקום שנעשית לצרה. וזה למדנו מזה שאנשים הנוכריות מקודשות למרות שנעשות צרות זו לזו. ד', דין קידושין שאין מסורים לבייה. רב לא החזיק את הדין הזה בסדרו, משום שהיה מסופק. אם שומעים מכאן, כשיטת אביי שהעמידן בקידשן בבת אחת, שמשמע שאם קידש אחת מקודשת, או כשיטת רבה שהעמיד בקידש אחת משתיהן, אין מקודשת. אמר רבי יוחנן, גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש, זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. כשעלה רבי זירא מבבל, אמר את השמועה שאמר רב לאל שהמקדש בגזל אינה מקודשת לפני רבי יוחנן, ותמה רבי יוחנן שרב אמר כמותו. מה שנאמר בברייתא קידשה בגזל או בחמס או בגניבה, הוא שחטף סלע מידה וקידשה מקודשת, מדובר כולה בגזל שלה, והסיפה מפרשת את הרישה, שמדובר כגון שחטף מידה. ולמרות ש... מהמשנה דייק רב שבגזל שלה אינה מקודשת, בברייתא מדובר שנשתדך עמה מקודם, שאז אומרים שכשקיבלה ממנו את הגזל שלה, קיבלה זאת לשם קידושין והיא מחלה. מביאה הגמרא כמה מעשים שבאו לפני רבה במקדש בדבר שאינו שלו. מעשה באישה שהייתה רוחצת רגליה בספל מים, ובא אדם אחד וחטף זוז מחברו, והשליך לה ואמר לה, התקדשי לי בו. בא אותו אדם לפני רבה לשאול מה דינה, ואמר לו שאין מי... שחושש לשיטת רבי שמעון, שאמר סתם גזלה לייאוש בעלים ובעינה מקודשת. מעשה באריס שנטל מלוא היד בצלים וקידש בה ימשה, ובא לפני רבא ואמר לו, מי מחל לך על חלקו של בעל הבית והיא אינה מקודשת? אבל אם נטל אגודה של בצלים זכה בו, כי הוא אומר לבעל הבית, כשם שנטלתי אני אגודה אחת, תיטול אתה אחת. כדרך הירק שהוא מתחלק לאגודות וכל האגדות שוות הם. מעשה באדם שעושה שיחר מתמרים של בעל הבית, שקידש אישה בפסולת התמרים שנשארים בכלי, אחר שהוציאה מהם את המשקה. כשבא בעל השיחר, אמר לו, למה לא נתת לה מאותו שהוא חריף יותר, שהוא טוב מחברו? בא לפני רבה ואמר לו שלא אמרו שמועיל גילוי דעת של בעל הבית, שנוח לו במה שנטל שלא ברשות, אלא בתרומה בלבד, שלתרום הם עומדות. כמו ששנינו בברייתא, כיצד אמרו תורם שלא מדעת, תרומתו תרומה, הרי שירד לתוך שדה חברו וליקט ותרם שלא ברשות, אם מקפיד בעל הבית דומה לו שגזלה אין תרומתו תרומה. ומניין הוא יודע? אם בא בעל הבית ואמר לו קלח אצל יפות מהם, אם נמצאו יפות מהם תרומתו תרומה. ואם לאו אינה תרומה, ואם היה בעל הבית מלקט ומוסיף, בין כך ובין כך תרומתו תרומה. אבל כאן משום כיסופה אמר לו ליתן מן היפות ולכן אינה מקודשת. לאחר מכן הגענו אל המשנה שאמרה כהן שקידש בחלק שחלק עם אחיו הכהנים בין בקודשי קודשים בין בקודשים קלים אינה מקודשת. ומעשר שני לרבי מאיר בין בשוגג בין במזיד אינה מקודשת, כי הוא סובר מעשר שני ממון גבוה הוא. לרבי יהודה בשוגג אינה מקודשת, במזיד מקודשת כי ממונו הוא. קידש בהקדש, לרבי מאיר מזיד מקודשת, בשוגג אינה מקודשת, ולרבי יהודה בשוגג מקודשת, ובמזיד אינה מקודשת. נאמר בגמרא, נאמר בפסוק, ומעלה מעל בא השם לרבות קודשים קלים שהם ממונו להתחייב עליהם קורבן שבועה. כי אנחנו דורשים בא השם וכיחש, בעמיתו וכיחש. דברי רבי יוסי הגלילי, ומשנתנו ששנינו שהמקדש בחלקו אינה מקודשת, אפילו בקודשים קלים, לא חולקת על רבי יוסי הגלילי, כי לא אמר כן אלא מחיים, אבל אחר שחיטה מודה שאינו ממונו, ומשולחן גבוה זכו. שהקרבת אימורים וזריקת דם מתיר את אכילת הבשר בין לכהנים בחזה ושוק, ובין לבעלים את הבשר. תנו רבנן לאחר פטירתו של רבי מאיר, אמר רבי יהודה לתלמידיו, אל ייכנסו מתלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שקנטרנים הם, מקניטים הם, שאינם באים ללמוד תורה אלא לקצץ רגלינו בהלכות, להודיע שהם חריפים ואין עומד לנגדם. דחק סומכוס ונכנס, אמר להם כך שענה לי רבי מאיר, המקדש בחלקו, לאחר שחלקו בין בקודשי קודשים בין בקודשים קלים, אינה מקודשת. כעס רבי יהודה עליהם ואמר להם, הרי אמרתי לכם שלא ייכנסו לכאן תלמידיו של רבי מאיר לקפחיני הם באים, וכי אישה בעזרה מניין, שהכהן רוצה לקדשה. אמר רבי יוסי, יאמרו מאיר שכה ויהודה כעס, תורה מה תהיה עליה, וכי לא הוצרכנו לשאול עליה בבית המדרש מה יאמרו עם קדשה, הרי מצינו אופנים שכן יכול הכהן לקדשה בעזרה. א', אדם עשוי לקבל שם קידושין לביתו, קטנה או נערה, ב', עשתה האישה שליח לקבל שם קידושיה, ג', אם דחקה ונכנסה לשם. ולהלכה, לרבי יהודה מקודשת ולרבי יוסי אינה מקודשת. אמר רבי יוחנן, שניהם מקרא אחד דרשו. דכתיב וזה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש. רבי יהודה סבר לך לכל צרכיך משמע. ורבי יוסי סובר כאש, דהיינו שהוא הושווה לחלק של המזבח. מה המזבח לאכילה? אף כהן רק לאכילה ולא לדבר אחר. עד כאן השינון והחזרה שלנו על הדף אשר למדנו אתמול דף נון ב' ממסכת קידושין. כעת נשיב על שש השאלות ששאלנו, שאלות שיסייעו לשינון סיכון וחזרה. שאלה ראשונה למסקנה כמו מי ההלכה בקידושין שאינה מסורים לבייה ומניין מוכח כך, את תשובה, כאביי, ומה שאמר תביו משים אמר, אחת מבנותיך מקודשת לאחד מבניי, כל אחת צריכה חמישה גיטין. שאלה שנייה, אילו ג' דברים למד רב מהמעשה במשנתנו במקדש חמש נשים, את תשובה היא, שהמקדש בפירות שביעית מקודשת, שהמקדש בגזל אינה מקודשת, שהאישה נעשית שליח לחברתה, אפילו כשנעשית לצרה. שאלה שלישית, לרב ולרב יוחנן שהמקדש בגזל אינה מקודשת, באיזה אופן מקודשת כן בגזל? התשובה, בגזל שלה, וכשנשתדחו קודם לכן. שאלה רביעית, לעניין מה קלח אצל יפות נחשב כהסכמה למפרע, ולעניין מה לא ומדוע? התשובה לעניין תרומה, הרי זה כהסכמה למפרע. אם אכן נמצאו יפות יותר, ולעניין שקידש משלו, לא. כיוון שאמר כן רק בכדי שלא יתבייש במה שלקח משלו. שאלה חמישית, מדוע לא שייך לכאורה שיהיו קידושין בעזרה? התשובה לרשי משום שאסורה אישה להיכנס לשם, ולתוספות משום שאין מצוי שתיכנס לשם כי זה ביזיון. שאלה אחרונה על דף נון ב', כיצד שייך בכל זאת קידושין בעזרה? התשובה, או כשאב מקבל קידושין לביתו קטנה, או כשמינתה אישה שליח שיקבל הקידושיה, או כשדחקה האישה ונכנסה אל העזרה. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף נון ב' ממסכת קידושין, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, חפי בניסן תשע"ו, תורף ועיקר העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי עלו דף נון ג' ממסכת קידושין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נון ב' עמוד ב'. במרכז העמוד מן המשנה פותחת במילים, המקדש בחלקו בין קודשי קודשים בין קודשים קלים אינה מקודשת. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. המשנה מבארת את דין המקדש אישה בקודשי מזבח או קודשי בדק הבית ומעשר שני שיש בדברים הללו קדושה. אומרת המשנה, כהן המקדש אישה בחלקו שניתן לו עם שאר הכהנים בקורבנות, בין אם היה חלק זה מקורבן של קודשי קודשים כגון חטאות ואשמות, שקדושתם חמורה שנאכלים רק לכהנים סחרים ואסור להוציאה מחוץ לעזרה, בין אם היה חלק מקורבן של קודשים קלים, כגון תודה ושלמים, שקדושתם קלה יותר ומותר להוציאה מחוץ לעזרה ולאוכלם בכל ירושלים, וכמו כן חלק הכהני בקורבן שהוא החזה והשוק נאכל גם לנשם ולבנם ולעבדם, ויתר בשר הקורבן שייך לבעלים ונאכל לכל אדם. אז כהן שמקדש אישה בחלקו, בין אם מדובר בקודשי קודשים, בין אם מדובר בקודשים קלים, אינה מקודשת, לא חלו הקידושין, כי חלקים אילו אינם של המקבלים, אלא ממון גבוה הוא שניתן להם משולחן המלך לצורך אכילה בלבד. שואלים התוספות בדיבור המתחיל המקדש, למרות שהקודשים הם ממון גבוה, מכל מקום הרי גרם להנאה במה שנתנם לה, מדוע לא תתקדש בהנאה הזו? וכמובן בדף סמך ג' עמוד א' נאמר, מקדש אישה בשכר שידבר עליה לשלטון היא מקודשת, כי הוא גורם להנאה. תרצים התוספות שדווקא בהנאה שיכול ליטול עליה השכר, ועושה זאת ללא שכר, נחשב שנותן לה דבר משלו והיא מתקדשת. מה שאין כן בקודשים, שממון גבוה הם, ולא יכול ליטול שכר עליהם. כמפורש בתלמוד הירושלמי במסכת מעשר שני, שקודשים אין מוכרים אותם, למרות שנהנת בשווה פרוטה, לא נתן לה כלום משלו, ועל כן אינה מקודשת. ממשיכה המשנה ואומרת, המקדש אישה במעשר שני, בפירות מעשר שני שברשותו, בן שוגג בן מזיד, בן שלא ידע שהם פירות מעשר שני, ולכן קידש בהם, בן שידע שהם של מעשר שני ואף על פי כן קידש בהם, לא קידש, לא חלו הקידושין הללו, שאין המעשר שני שלו, אלא ממון של גבוה, ובין אדם מקדש אלא בדבר שהוא שלו. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, רבי יהודה סובר, שמעשר שני הוא ממון של בעליו, אלא שאם קידש בהם בשוגג שלא ידע, שאילו משל מעשר שני לא קידש, לא חלו קידושיו מצד קידושי טעות, שמן הסתם על כל פנים ודאי שאחד משניהם, הבעל והאישה, אינו מעוניין שיעשו הקידושין במעשר שני, והרי שהם קידושי טעות. ואם במזיד, אם ידעו שם של מעשר שני וקידש בהם, קידש. חלו קידושיו כמו כל מקדשת האישה, בדבר שהוא ממונו. ובהקדש, אומרת המשנה, מקדש אישה בקודשי בדק הבית, אם במזיד, שידעו שם של הקדש ואף על פי כן קידש בהם, קידש, חלו הקידושין הללו. חילול הקדש הוא גם במזיד, וכיוון שקידש, נתחללה קדושתן, ויצאו בכך מרשות הקדש לחולי, נמצא שקידשה בממון שלו. ובשוגג, שלא ידעו שם של הקדש, לא קידש, לא חלו הקידושין מצד קידושי טעות. מאחר שלא ידעו שם של הקדש, ומן הסתם על כל פנים ודאי אחד מהם אינו מעוניין שיתחלל הקדש על ידו, הרי אילו קידושי טעות, ואילו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר להפך מדבריו, אם קידשה בהם בשוגג קידש, חלו הקידושין, שכן לדעתו אין מעילה אלא בשוגג, כיוון שמעל יצא הקדש לחולין ונמצא שקידשה בדבר שהוא ממונו, ובמזיד, אם הוא קידש אותה במזיד, לא קידש, לא חלו הקידושין הללו, כי הוא סובר שאין מעילה במזיד, ומכיוון שלא מעל, לא יצא הקדש לחולין ונמצא שקידשה בדבר שאינו שלו. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא עם משנתנו היא גם לשיטת רבי יוסי הגלילי הסובר, שקודשים קלים הם ממון בעלים. נעים המתניתין, שמה נאמר שמשנתנו האומרת, שגם בקודשים קלים אינה מקודשת, ידלוק רבי יוסי הגלילי, שלדבריו, שקודשים קלים הם ממון בעלים, מדוע לא יחולו הקידושין? ומבארת הגמרא מאיכן למד שהם ממון בעלים, דתניא. שנינו בברייתא, המופיע במסכת בבא קמא דף י"ב עמוד ב', וכן במסכת תמורה, מסכת בכורות, מסכת בבא בתרא ומסכת זבחים. הברייתא דורשת את הפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"א, נפש כי תחטא ומעלה מעל בה השם. וכיחש בעמיתו בפיקדון ונשבע על שקר. דהיינו ששינה השומר וחפר בפיקדון ונשבע לשקר וחזר בו והודה. אז חוץ מהשבת הפיקדון בתוספת חומש הוא צריך להביא אשם לחפר על שנשבע לשקר. דורשת הברייתא את הלשון ומעלה מעל בה השם. למה לא אמר בסתם ומעלה מעל וכיחש בעמיתו? אלא לרבות אשם בפיקדון של קודשים קלים. שיכחיש ונשבע לשקר ושוב הודה. שאף על פי שהמכחש ונשבע על קודשי שמיים אינו מביא אשם. שכן נאמר וכיחש בעמיתו, והללו הם לא של עמיתו, שונה הדין בקודשים קלים, שבה כתוב ללמדינו שהם ממונו של חברו, ולכן, מצד החלק גבוה שיש בהם מתקיים הנאמר באשם וכיחש, ומצד שהם ממון בעלים מתקיים הנאמר וכיחש בעמיתו. אלו הם דברי רבי יוסי הגלילי, אם כן לדבריו, שקודשים קלים הם ממונו בהכרח, שהמקדש בהם אישה, הרי זו מקודשת, ולא כאמור במשנתנו. אז אולי נאמר שהמשנה שלנו היא לא כשיטת רבי יוסי הגלילי. משיבה הגמרא אפילו תימא רבי יוסי הגלילי. באמת ניתן להעמיד את משנתנו ויכולה להתפרש גם לשיטתו של רבי יוסי הגלילי. כי כאמר רבי יוסי הגלילי, מתי אומר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים הם ממונו? זהו דווקא בחלק הבעלים בשלמים ורק מחיים, טרם שחיטת הקורבן. ראינו לפי שהבשר והאור שלו ואין בהם עכשיו לגבוה, אלא האימורים שיוקטרו על המזבח וחזה ושוק, הניתן לכהנים. אבל לאחר שחיטה? לא, לא אמר זאת רבי יוסי הגלילי, ובמצב זה גם לדעתו, הם ממון גבוה. מפרשת הגמרא מה הייתה, מה הטעם של אחר שחיטה, מודה רבי יוסי הגלילי, משום דקזחו, משולחן גבוה קזחו, מה שזכו הכהנים והבעלים בחלקם בקורבן, לאחר השחיטה, משולחנו של מקום זכו בו. שלאחר שהוקרבו האימורים ונזרק אדם על המזבח, הותר להם חלקם, ולא הותר אלא לאכילה, ולא להיות ממונם גם לשאר דברים. שואל הקצות החושן בסימן תף וב, הרי קורבנות אסורות בהנאה קודם שחיטה, ואם כן, איך יכול לקדש בחלקו בהם כשהם קודם שחיטה, והרי מקדש באיסורי הנאה אינה מקודשת, כמו שתבהר המשנה לקמן בדף נ"ו עמוד ב', תרץ רב שמעון שקופ, שרק איסורי הנאה מבוארים לקמן שהתורה רוצה שיבערה מן העולם ולא יהיו קיימים, לכן אסרה ליהנות מהם, ממילא הם אינם ממונו, ולכן אסור לקדש בהם את האישה, אבל בקורבן אין הנאתו אסורה, אלא כדי שיהיה מיוחד לקורבן ולא לשאר חפציו. אבל עצם הקורבן שייך לו, יכול למוכרו אם ירצה, כשם שיכול למכור סוכתו ותפיליו. כיוון שממונו, ממילא גם יכול לקדש בו את האישה. מביאה הגמרא ראיה שכן כוונת המשנה לאחר השחיטה, די קנה מדי קטן, ניקח מדויק מלשון המשנה, מדייק בחלקו, ולא אמר בסתם המקדש בין בקודשי קודשים ובין קודשים קלים, לא קידש. שמע מינה הרי מוכח מכך, שמדובר שקידשה בחלקו שניתן לו לאחר השחיטה והקרבה, ודווקא במקרה כזה, אין הקידושין חלים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין המקדש בחלקו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, לאחר פטירתו של רבי מאיר אמר להם רבי יהודה לתלמידיו, אל ייכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, אין רצוני שיבואו תלמידי רבי מאיר וייכנסו לכאן ללמוד מפי תורה, מפני שקנטרנים הם, דרכם להקנית, ולא ללמוד תורה הם באים, שאין זו כוונתם, אלא כדי לקפחיני בהלכות הם באים, לשמוע את דבריי כדי להקשות עליהם ולדחותם ולהראות בכך את חריפותם שאין מי שיעמוד נגדם. ספר את הגמרא דחק סומכוס שהיה מהמיוחדים שבתלמידי רבי מאיר, ונכנס על אף שרבי יהודה לא רצה בכך. אמר להם סומכוס לרבי יהודה ולתלמידיו, כך שנה לי רבי מאיר, את הדין הזה שנה לי רבי מאיר. כהן המקדש את האישה בחלקו שניתן לו עם שאר הכהנים בקורבנות, בין אם היה חלק זה מקורבן של קודשי קודשים ובין אם היה מקורבן של קודשים קלים, לא קידש, לא חלו הקידושין. רצה סומכוס לדעת האם גם רבי יהודה מסכים לדין הזה. כעס רבי יהודה עליהם על תלמידיו, אמר להם, האם לא כך אמרתי לכם? אל ייכנסו מתלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שקנטרנים הם ולא ללמוד מפי תורה הם באים, אלא לקפחיני בהלכות הם באים. מטרת בועם להקשות על דבריי ולדחותם, והוכחה לכך, וכי אישה בעזרה מניין, הרי אישה אסורה להיכנס לעזרת ישראל. ואיך ייתכן שנתקדשה בקודשי קודשים שאסור להוציאה משם? ומאחר שהזכיר בתוך דבריו מקרה שאינו במציאות, לפיכך כעס רבי יהודה, ולא השיב לסומכוס דבר. אמר על כך רבי יוסי, אם ישתוק מפני כבודו של רבי יהודה ולא אבאר את דברי רבי מאיר, יאמרו התלמידים שראו זאת. רבי מאיר שכב, רבי מאיר כבר נפטר ושוב אינו יכול לבאר את דבריו, ורבי יהודה כעס, רבי יוסי שתק ולא ביאר את דברי רבי מאיר, ושתיקה זו יכולה להתפרש מעין הסכמה ודחייה לדברי רבי מאיר. דברי תורה מתאה עליה, אם כן מי יבאר את דבריו של רבי מאיר ויעמיד הלכה זו על תילה, ולכן אבאר שוודאי שייכת מציאות של קידושי אישה בעזרה. ומה הוא הסביר? וכי אין אדם עשוי, האם לא ייתכן מקרה שירצה אדם לקבל קידושין לביתו בעודה קטנה או נערה בעזרה? ודאי שיכול להיות כן. ואין אישה עשויה, וכן האם לא ייתכן שתרצה אישה לעשות לה למנות לעצמה שליח כדי לקבל קידושיה בעזרה? ודאי שיכולה. הרי ששייך קידושין בעזרה גם בדרך הזו. ועוד דרך נוספת לקידושין בעזרה? אם דחקה, אם נדחפה אישה ונכנסה לעזרה, על אף שאסורה בכך, וכל אחד מהדרכים הללו, אם נעשו הקידושין בחלקו של כהן מאי, צריכים אנו לברר מה דין הקידושין. אם כן, מאחר שקיימת מציאות של קידושי אישה בעזרה, נמצא שלא היו דברי רבי מאיר לריק. ומביאה הגמרא שקיימת מחלוקת בדין כהן המקדש בחלקו. תניא, שנינו בברייתא, כהן המקדש אישה בחלקו בקורבן, רבי יהודה אומר מקודשת, רבי יוסי אומר אינה מקודשת. אמר רבי יוחנן, ושני מקרא אחד דרשו, למדו את דינה מפסוק אחד, אבל כל אחד פירש זאת באופן שונה. שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק ט', וזה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש. רבי יהודה סבר שהמילה לך מיותרת, שכן כתוב בפסוק הקודם, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי. למה חזרה כתוב וכתב יהיה לך? מכאן שהמתנות נתונות לך לאכול ולכל צרכיך האחרים גם לקדש בהם. רבי יוסי סבר, המילה מן האש מיותר, שיודעים שמדובר בקורבנות ככתוב בהמשך כל קורבנם. ולמה הקדים את המילים מן האש? מכאן שחלק הכהנים כאש, ובדומה למה שמקטיר מן הקורבן על אש המזבח. מה אש? מה החלק שעל אש המזבח רק לאכילה של אש המזבח? אף הוא גם חלק הכהנים נמי גם כן, מיועד לאכילה ואינו שלהם כדי לקדש בו. מביאה הגמרא מחלוקת עם חזר רבי יהודה ועודה שהמקדש בחלקו בקורבן אינה מקודשת. אמר רבי יוחנן נמנו וגמרו עמדו חכמי בית המדרש להכריע דין המקדש אישה בחלקו, מנו את דעות החכמים ונמצא רוב לדעת האומרים אינה מקודשת, וביטל המיעוט את דעתו וחזר בו ונקבעה הלכה על דעת כולם כדין אחרי רבים להטות. שמה? שהמקדש בחלקו בין מקורבן של קודשי קודשים ובין מקורבן של קודשים קלים, לא קידש לא חלו הקידושין. ורב אמר, עדיין היא מחלוקת, המחלוקת קיימת, שלא עמדו החכמים למניין האמור וממילא לא חזר רבי יהודה ממה שאמר מקודשת. מביאה הגמרא ראיה לשיטת רבי יוחנן, שכן חזר בו רבי יהודה, מן הברייתא הבאה. הרי בעניין חלוקת הקודשים בין הכהנים נאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק ט', וכל מנחה אשר תיפה בתנור וכל נעשה במרחשת אבל מחוות לכהן המקריב אותה לא תהיה, וכל מנחה באלוליו השמן וחריבה לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. דרשו בספרה בתורת כהנים, נאמר לכהן המקריב אותה לא תהיה, משמע לא לבדו, ומידך נאמר, לכל בני אהרון תהיה, משמע לכולם, איך ניישב את הסתירה הזו, אלא מלמד שמתחלקת לכהני ביתיו של אותו יום. הרי כל משמר מ-24 משמרות כהונה שהיו משמשות בבית המקדש לפי סדר ומתחלפות אחת לשבוע, בתוך כל משמר נחלק לשישה או שבעה בתי אבות וכל בית אב עובד ביומו. כל הקורבנות שנעשו באותו יום מתחלקים לכהני אותו בית אב, ואין לכהנים בבית אב אחר חלק. עוד למדו ממשמעות לשון הכתוב וכל מנחה לכל בני אהרון תהיה, מלמד שמכל מנחה אתה נותן חלק לכל כהן וכהן. מדברי הספרה מובאים לכמן ומבארים את סדר הדרשה מהפסוקים הנ"ל, נמצאנו למדים ראיה לדברי רבי יוחנן, שכאמור אמר שרב יהודה עודה חזר בו ואמר שהאישה אינה מקודשת אם קידש אותה כהן מחלק הקורבן. אם כן אומרת הגמרא, אמר אביי כבתי דרב יוחנן מסתברא, מסתבר לומר כמוהו, שרב יהודה חזר בו. דתניא שנינו בברייתא, מניין שאין הכהנים חולקים ביניהם מנחות כנגד זבחים? מניין שלא יאמר כהן לחברו, תול אתה את חלקי במנחה וכנגד שוויו של חלקי את תול אני את חלקך בחזה ושוקו בבשר החטאת והאשם? תלמוד לומר, נאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק ט', וכל מנחה אשר תיפה בתנור לכל בני אהרון תהיה, משמע כל מנחה בפני עצמה תתחלק וינתן ממנה לכל אחד מבני אהרון. יכול חושב הייתי לומר שהקפדת הכתוב היא דווקא שהכהנים לא יחלקו ביניהם מנחות כנגד זבחים, והסבר טוב יש בדבר, שהרי מחויב למשל אדם בקורבן עולה ויורד שכפרתו משתנית לפי ממונו, הדל מביא קורבן עני והעשיר מביא מן הבהמה. אמרה תורה שלא קמו המנחות תחתיהם של הזבחים בדלות, שאם מחמת דלותו של החוטא אינו יכול להביא כפרתו מן הזבחים, אז הוא מביא תחתיהם מן העוף ולא מן המנחות, ומכאן שהמנחה היא סוג אחר מן הזבח. לכן דינו, ברור הדין שלא יחלקו מנחה כנגד זבח, אבל שמה נאמר יחלקו הכהנים ביניהם מנחות כנגד עופות חטאת העוף, מנחה כנגד חטאת העוף, והדין נותן שזה יהיה כך, שהרי קמו המנחות תחתיהם של העופות בדלות, שהרי אם החוטא דל ביותר ואין בסגת ידו גם להבאת קורבן מן העוף, מביא מנחה. תלמוד לומר, לכך נאמר בפסוק, וכל נעשה במרחשת לכל בני אהרון תהיה. למה פירט הכתוב מן המרחשת ולא כתב סתם וכל מנחה לכל בני אהרון תהיה? סימן שלא בא איתור הזה, אלא ללמד שגם במנחות כנגד עופות לא יחלקו הכהנים ביניהם. יכול חושב הייתי לומר שאומנם לא יחלקו הכהנים מנחות כנגד עופות, וטעם הגון יש בדבר שקורבנות האלו משני סוגים נפרדים, שעללו מיני דמים, קורבנות האוף הם מיני דמים, ועללו קורבנות המנחה הם מיני קמחים, שנעשות מסולת, ולכך הקפידה התורה, שלא יחליפו מין בחברו. אבל שמה נאמר יחלקו הכהנים ביניהם עופות כנגד זבחים, לפי שעללו ועללו מיני דמים, בין העופות ובין הזבחים הם מיני דמים וממילה בדין שיוכלו להחליפם ביניהם. תלמוד לומר, לכך נאמר ועל מחוות, שאף זה מיותר, כאמור לאל, שהייתה התורה יכולה לכתוב, וכל מנחה לכל בני אהרון תהיה, וכוללת בכך את כל המנחות. אלא ודאי שהיא באה למעט עניין נוסף שלא יחליפו עופות כנגד זבחים. יכול, ועדיין חושב הייתי לומר שאומנם לא יחלקו הכהנים עופות כנגד זבחים, והדין נותן כך לפי שעללו קורבנות העוף מעשיהם ביד, שהכהן מולק אותם בציפורן ידו ועללו הזבחים מעשיהם בכלי, הם טעונים שחיטה בסכין. אבל עדיין יש מקום לומר יחלקו מנחות שממין מסוים כנגד מנחות שממין אחר, כגון מנחת מחוות כנגד מנחת מרחשת, שעללו ועללו מעשיהם ביד, שעל ידי קמיצה ביד, וממילא בדין הוא שיוכלו להחליף בהם. תלמוד לומר, לכך נאמר, וכל מנחה ולולב השמן לכל בני אהרון תהיה, שאף הפירוט שבפסוק זה מיותר, אלא ודאי שמיית הכתוב שגם לא יחליפו מנחה שממין מסוים כנגד מנחה ממין אחר. יכול, עדיין הייתי חושב לומר שאומנם בדין הוא שהכהנים לא יחלקו ביניהם מנחה נעשית על מחוות שהוא כלי רחב ושטוח בלי בית קיבול, שמשמש לאפיית מנחות על גבי האש כנגד חלק ממנחה נעשית בתוך מרחשת, כלי לאפיית המנחות, ואף אותו מניחים על גבי האש אלא שיש לו בית קיבול. וכמו כן להפך, ומרחשת לא יחליקו כנגד מנחה על מחוות. וטעם יש בדבר לומר שלא יחליפו ביניהם. מדוע? שזו של המרחשת מעשיהם רכים, המנחות הנעשים בתוכה יוצאות מרוקחות, וזו של המחוות מעשיהם קשים, המנחות הנעשות עליה יוצאות קשות. וכיוון שהמנחות הללו מעשיהם שונים זו מזו, הקפידה התורה על ההחלפה, שלא תהיה החלפה. אבל אולי יחלקו ביניהם הכהנים מנחה על מחוות של ראובן כנגד מנחה על מחוות של שמעון, וכמו כן מרחשת של זה כנגד מרחשת של אחר, שהללו והללו, שהרי שתי המנחות מעשיהם שווים, שאם שתיהם נעשו על המחוות מעשיהם קשים, המנחות יוצאות קשות, אינה מביא מדובר במנחות של מרחשת, הרי מעשיהם רכים, המנחות יוצאות מרוקחות, וכיוון שמעשיהם שווים, בדינו שיחלקו הכהנים ביניהם מנחה כנגד חברתה, תלמוד לומר לכך נאמר, וכל מנחה ולולב השמן וחרבה, לכל בני אהרון תהיה. המילה וחרבה מיותרת כדי למעט ההחלפה של מנחה כנגד מנחה, גם אם מעשה שתיהן שווה. יכול, ועדיין הייתי חושב לומר, שלא אמרה תורה לא יחלקו הכהנים חלק כנגד חלק אחר, אלא דווקא בקודש הקודשים, חטאת כנגד חטאת, אשם כנגד אשם, מנחה כנגד מנחה, כי כולם קודשי קודשים הם. אבל אולי יחלקו הכהנים ביניהם בקודשים קלים, כגון שלמים כנגד תודה או שלמים כנגד שלמים, שהרי לא גילתה לנו התורה שיש איסור החלפה, אלא לגבי מנחה שהיא קודש קודשים. מניין לנו שגם בקודשים הדין הוא כך? תלמוד לומר לכך נאמר, לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו, ושם יחלי נאמר בסמוך לזה, וזאת תורת זבח השלמים, אם על תודה יקריבנו ללמדנו, כשם שאין חולקים חלק כחלק, חלק כנגד חלק בקודשי קודשים כאמור במנחות, כך אין חולקים חלק כנגד חלק בקודשים קלים. מביאה הגמרא את סיום הברייתא דורשת את סוף הפסוק איש כאחיו, נאמר לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו, יש ללמוד מכך שגם מבני אהרון עצמם דווקא זה שבכלל איש חולק זכאי ליטול חלק בקורבן, אפילו אם הוא בעל מום שאינו יכול לעשות את עבודת הקורבן האסורות לזר, אבל חלק מן הקורבן הוא כן מקבל, ואין הקטן חולק ואפילו תם. קטן שלא הגיע ל-13 שנים ויום אחד, הוא לא בגדר של איש, הוא לא מקבל מחלקי הקודשים. זוהי הברייתא. עכשיו מבאר אביי את רעייתו מהברייתא הזו לדעת רבי יוחנן שרבי יהודה חזר בו. והרי סתם ספרה, סתם תורת כהנים, ברייתא הנאמרת שם בלא לציין את שם האומר, מני, של מי, מי אמרה, רבי יהודה אמרה. ואם כן ברייתא זו שנשנתה בספרה בסתם, מדברי רבי יהודה היא. והוא עצמו כאמר, הוא אומר בברייתא הזו, דלית בדין חלוקה כלל, שבשום קורבן אין הכהנים חולקים חלק כנגד חלק. ומכאן, שהקורבנות הם אינם ממונם לקדש בו. אם כהן רוצה לקדש בו אישה, הוא לא יכול. שמע מינה מהברייתא הזו ראיה, שחזר בו רבי יהודה וגם לדעתו המקדש בחלקו אינה מקודשת, כפי שאמר רבי יוחנן. ואילו רבה מביא ראיה לשיטת רב שלא חזר בו רבי יהודה, והוא עדיין חולק על רבי מאיר. אמר רבה, הוא כרב מילותניה, אם לא שנינו ברייתא כשיטת רבה אומר שלא חזר בו רבי יהודה והתניה. הרי שנינו בעניין לחם הפנים, שמשמת שמעון הצדיק נשתלחה מאירה בלחם הפנים. חיסרון נשתלח בלחם הפנים. הגמרא במסכת יומא בדף למתת עמוד א' מביאה, שכל 40 שנה ששימש שמעון הצדיק בכהונה הגדולה, נשתלחה ברכה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. ומשיעור של כזית שהגיע לחלקו של כהן, הוא היה מסביעו, ויש היו שבעים אף בפחות מכזית. משמת שמעון הצדיק, שוב לא היה מסביע כבתחילה. ועוד שלא היה מגיע לחלקו של כל כהן רק שיעור פול והוא פחות מכזית. ונאמר שם היו הצנועים בני אדם חסידים שבין הכהנים מושכים את ידיהם ונמנעים מליטול את חלקם, משום שלא היה להם לסבוע ממנו. והגרירנים, בני אדם שתאבים לאכול שביניהם, היו חולקים, סברה הגמרא, מה הכוונה חולקים? באופן שנטלו חלק הצנועים וכנגדו, הם זיקו לצנועים מחלקם בקודשים אחרים. הרי שסובר הטענה הזה שיש דין חלוקה במנות, מכאן שזה ממון כהנים. ומאחר שלא מצאנו מי שסובר כן זולת רבי יהודה על כורחנו, שהברייתא הזו נאמרה לשיטת רבי יהודה, והוא נשאר איתן בדעתו שחלק הקורבנות של הכהנים זה ממונם, וממילא כהן יכול לקדש בזה אישה. נוחה הגמרא את הראיה ואומרת, מהי חולקים? מה כוונת הברייתא באומרה? חולקים? היינו שהגרגרנים באו ליטול חלקם, וכשהיה מועט, היו חוטפים את של חבריהם שלא בהסכמה ולא בדרך קניין. ממילא אין להוכיח מכאן שלא חזר בו רבי יהודה. ומביאה הגמרא ראיה לדחייה הזו, כדי קטני סייפה. בסופה של הברית הזו שנינו מעשה באחד מן הגרגרנים הללו שחטף את חלקו בלחם הפנים, וחלק חברו וגם את חלק חברו כדי לסבוע. והיו קוראים אותו בגלל המעשה הזה בן חמצן. איש חמצן דהיינו חמסן עד יום מותו. הרי שמה שנאמר חולקים בברייתא, הכוונה חלוקת חטיפה ולא בחלוקה בהסכמה. ומניין לנו שהחמצן הכוונה לחמסן? אמר רבא ברב שילה, מהי קראה, מהו הכתוב שכך נראה ממנו? נאמר בספר תהילים פרק עין א', אלוקי פלטני מיד רשע מכף מעוול וחומץ. פלל דוד המלך להשם שיצילהו מיד עושה עוול וחמסן. ואילו רבא אמר, ניתן לו זאת ללמוד מאחה. מהפסוק בספר ישעיה פרק א' פסוק י' ז', לימדו היטב, היו למידים להיטיב מעשיכם, דרשו משפט, תחקירו את המשפט לדעת עם מי הצדק, אשרו חמוץ, ובכך תחזקו את הנגזל לחזור ולזכות בשלו, הרי לנו שחמוץ זה מלשון גזל וחמס. עכשיו ממשיכה הגמרא בביור דברי המשנה. שנינו במשנה, אדם שקידש במעשר שני בין בשוגג בין במזיד לא קידש. אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר שוגג לא קידש, מזיד קידש. מבארת הגמרא מנין מילי מנין למד רבי מאיר שמעשר שני זהו ממון גבוה. ולכן אין האישה מתקדשת בו. אמר רבא חברי דרב המשמי דגמרא, כך שגור וגבוה בפי תלמידי בית המדרש, נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד, וכל מעשר הארץ, ובמעשר שני הכתוב מדבר, וכל מעשר הארץ אשר תפריש מזרע הארץ מן הדגן, מפרי העץ, מהתירוש והיצר, להשם הוא קודש להשם. ומשמע להשם הוא, לא שייך המעשר שכנאו, ומשולחנו ניתן לך, וציווה אותך לעלות אותו ולאוכלו בירושלים, ולא ניתן לך כדי לקדש בו אישה. מקשה הגמרא על הלימוד הזה, הרי גם בעניין תרומת מעשר, שהלוי נותן לכהן, מצינו את הלשון הזו. תכתיב בספר במדבר פרק חי פסוק כוח, כן תרימו גם אתם תרומת השם מכל מעשרותיכם. הרי לנו שהכתוב קורא לתרומת מעשר, תרומת השם. ותנן, ובכל אופן שנינו במשנה לקמן בדף נון ח' עמוד א', המקדש אישה בתרומה, דהיינו בתרומה גדולה או בתרומת מעשר, הרי זו מקודשת. תרץ את הגמרא שאין ללמוד מכך שזה ממון גבוה. ללא כתיב בי, לא כתוב בתרומת מעשר, כמו שכתוב במעשר שני, לא נאמר שם להשם. שאז המשמעות שהיא שייכת להשם, אלא נאמר שזו תרומת השם, וממילא זה ממון כהן והוא יכול לקדש בה. שוב מקשה הגמרא, והרי אצל חלה מצינו לשון להשם, דכתיב בה, ספר במדבר פרק תדבב פסוק חפה א', מראשית הריסותיכם תיתנו להשם תרומה, ותנן מכל מקום שנינו במשנה לקמן, המקדש אישה בתרומות, וחלה היא בכלל התרומות, הרי זו מקודשת, לפי שיכולה לתת את התרומה לאיזה כהן שתרצה, ומתקדשת בטובת הנאה זו. תרץ את הגמרא שאף מלשון זו אין ללמוד שחלה זה ממון גבוה. דלא כתיב בי, לא כתבה בה התורה את הלשון קודש, כפי שנכתב במעשר שני. מקשה הגמרא והרי פירות שביעית שנאמר בהם לשון קודש, דכתיב בה שכתוב על השביעית בספר ויקרא פרק חפי פסוק י' ב', יובל היא, קודש תהיה לכם, ושביעית שווה ליובל בקדושתה. אסור לזרוע ואסור לחרוש. ממילא, קודש תהיה לכם, נאמר אף על השביעית. ותנן, מכל מקום שנינו לאל בדפנון עמוד ב', המקדש אישה בפירות שביעית, הרי זו מקודשת, מתרצת הגמרא, שמלשון קודש לחוד אין ללמוד שהשביעית ממון גבוה. ללא כתיב בי לא נכתבה בקודש להשם אלא קודש בלבד. ורק על מה שנאמר בו קודש להשם, אז זה ממון גבוה. ולכן גם המקדש בפירות שביעית היא מקודשת. מקשה הגמרא והרי תרומה שכתוב בה גם קודש וגם להשם, דכתיב בספר ירמיה פרק ב' פסוק ג', קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. דהיינו שישראל הם קודש להשם כמו ראשית התבואה שהיא התרומה שנאמר עליה ראשית. ותננו מכל מקום נאמר לקמן בדף נון ח' עמוד א', המקדש אישה בתרומה, הרי זו מקודשת. מתרצת הגמרא, ובישראל כתיב, הפסוק הזה נאמר בשבח ישראל שהם קרויים קודש להשם כתרומה, אבל זה לא מדבר על תרומה ממש. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, אמנם הפסוק מדבר בשבח ישראל, אבל ולאו, האם לא ממילא שמת מיני, מן השבח הזה אתה מבין ושומע שגם התרומה היא כמו ישראל וכמותם, גם התרומה היא קודש להשם? מתרצת הגמרא תרגמה רבין סבא כמי דרב, פירש רבין סבא לפני רב, טעם ההבדל שבין תרומה למעשר שני, שכן במעשר שני אמר קרא בספר ויקרא פרק זך פסוק למד, להשם הוא, הוא משמע בהווייתו יהה, המעשר עצמו להשם יהה נהיה ממון גבוה, אבל בתרומה לא כתוב אלא קודש להשם. אומרת הגמרא שנינו במשנה ובהקדש ובקודשי בדק הבית, המקדש בהם במזיד קידש, בשוגג לא קידש, אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, היפוכו של דבר, בשוגג קידש, במזיד לא קידש. עכשיו, בסוגיה שלפנינו, התבהר לרבי מאיר שבמזיד קידש, מדוע בשוגג לא? מה שונה שוגג ממזיד? וכן ברישה, במעשר שני לרבי יהודה שהוא ממונו, מדוע בשוגג לא קידש? אמר רבי יעקב, שמת מיני דרבי יוחנן, שמעתי ממנו מרבי יוחנן, תרתי, שני טעמים. האחד בדין שגיגת מעשר שני לדעתו של רבי יהודה, והאחר בדין שגיגת הקדש לדעתו של רבי מאיר. שניהם בשוגג אין האישה מתקדשת בהם ובמזיד מתקדשת. ורבי יוחנן נתן טעם בכל מקרה במה שונה שוגג ממזיד. על חדה על אחד הוא ביאר שהסיבה לפי שאין אישה רוצה, אילו ידע אישה שהחפץ קדוש מן הסתם לא הייתה מסכימה לקידושין והם קידושי טעות, וחד על המקרה האחר שגם אותו הוא ביאר משום קידושי טעות, תלה רבי יוחנן את העמו של הדבר לפי שאין שניהם, גם לא המקדש וגם לא האישה, רוצים שיעשו הקידושין בחפץ הזה. מסיים רבי יעקב ואומר, ולא ידע ענה אי מיניו, איני יודע באיזה מקרה מהם תלה רבי יוחנן את העמו של דבר משום שאין האישה רוצה, ובאיזה מהם תלה משום שאין שניהם רוצים. אמר רבי ירמיה, ענך זה ענן. אבא נתבונן אנחנו בכל מקרה, ונכריע מדעתנו כל טעם לאיזה משני המקרים הוא מתאים יותר. הרי בשגגת מעשר שני, היא, האישה ודאי לא ניחלה, לא נוח לה ואינה חפצה להתקדש במעשר שני, למה? משום תירך דרוכה. תורך הדרך שהיא צריכה לעלות את המעשר שני ולאוכלו בירושלים, אין לה חשק לזה. ולעומת זאת, איו, המקדש, ודאי ניחלה, ודאי נוח לו וחפץ הוא שתתקדש האישה, גם שזה מעשר שני, מדוע? משום דניקנאית את הממילה, נקנית לו האישה בעצם בחינם ללא תורך, דהיינו, שבכך שהוא מקדש אותה בפירות מעשר שני, הוא חוסך לעצמו את תורך העלאתם לירושלים, כאילו להקידושין הוא היה תורח וצריך לעלות אותם לירושלים. אלא הקדש, אבל בשגיגת הקדש תרוויו גם המקדש וגם המתקדשת, גם הבעל וגם האישה, שניהם לא ניחלאו דניתחיל הקדש על ידיו. הם לא רוצים שיתחלל ההקדש על ידם, שכן על ידי מעשה הקידושין יוצא ההקדש לחולין ונמצא שעברו איסור והם נקראים מועלי מעל, ככתוב נפש כי תימול מעל וחטא בשגגה מקודשי השם. ממילא כך מסביר רבי ירמיה, איכן רבי יוחנן אמר שבמקרה אחד בשגגה האישה לא מרוצה מהעניין, ובמקרה השני לגבי הקדש גם המקדש וגם האישה לא מרוצים מן העניין. אבל רבי יעקב שלא ידע מה כוונת רבי יוחנן, הוא אמר, הוא הישיב שאין הכרח לדברי ההסבר של רבי ירמיה. מדוע? וכי איפכה מסתברא מאלוהיק עליהם אמר, האם לא קיימת אפשרות סבירה לבאר בדברי רבי יוחנן בדיוק בצורה הפוכה? דהיינו שבמקרה של שגיגת מעשר, שניהם אינם רוצים את הקידושין, היא, האישה לא ניחלה להתקדש בו משום תירחה דאורחה, היא אינה מעוניינת לתרוח ולעלותו לירושלים, כמבואר לעיל, ואילו היא, הוא המקדש, לא ניחלה, גם לא רוצה לקדש בו, משום אונסה דאורחה, מחשש שבדרך לירושלים יערה אונס ויעבדו הפירות לאישה, ושמה היא תתעצב ותתרעם עליו ותאמר, כי דשתני בדבר שלא נהניתי ממנו. אלא הקדש, אבל כשמקדשה בדבר הקדש בשוגג, בשלמה היא לא ניחלה, אמנם האישה ודאי אינה רוצה להתקדש בו, לפי שהיא אינה מעוניינת דניתחיל שיתחלל דבר הקדש על ידה, שכן כאמור על ידי קבלת קידושיה נעשה מעשה איסור הוצאת הקדש לחולין. איזה ענאה יש לה בחילול? הרי אם לא יקדשנה בשל הקדש, הוא יתרח ויקדש אותה בדבר של היתר. אלא היא ומי לא ניחלה, אבל האיש האם יש ודאות שהוא לא רוצה לקדשה בשל הקדש? הרי פעמים שהוא כן רוצה, משום דניקנאית את הממילה, שבכך נקנית לו האישה בחינם ללא תורך, דהיינו, שאולי עכשיו אין לו משלו כלום, אין לו משהו מן החולין לקדש אותה, והוא נהנה במה שמזומן לקדש בחפץ של הקדש, ואחר כך הוא ישלם להקדש. לכן הסברו של רבי ירמיה הוא לא מוכרח. עכשיו דנה הגמרא בשגיגת הקדש לרבי מאיר שלא קידש, מה דין המעות? באי מיני רבה מרב חיסדא הסתפק ושאל רבה את רב חיסדא לדעת רבי מאיר הסובר, שבשגיגת הקדש אישה אינו התקדשת, לא חלים הקידושין, מעות הקידושין שניתנו לאישה מהו שיצאו לחולין? האם יצאו לחולין על ידי המעשה הזה? ורשאים ליהנות מהם. אלא שהמקדש חייב קורבן מעילה כדין מועל בהקדש. אמר לי, השיב לו רב חיסדא, אישה אין מתקדשת, הרי לא חלו הקידושין, מעות איך יצאו לחולין? מעות איך יצאו מרשות ההקדש לחולין, בלא שנעשה בהם שימוש של חולין. שאלה נוספת בשגיגת הקדש לדעת רבי מאיר, באי מיני רב חייא בר אבין מרב חיסדא. במכר מאי, שגג וקנה חפץ במעות הקדש, האם חל הקניין לדעת רבי מאיר? או שאינו חל? אמר לי, השיב לו רב חיסדא, אף במכר לא קנה. לא חל הקניין שמאחר שלדעתו אין מעילה בשוגג והמעות בכל מקום שהם שם הקדש עליהם, ממעילה כיצד יקנו במעות שהם אינן שלו? מקשה עכשיו הגמרא על דברי רב חיסדא אומר שאף במכר לא קנה, ממה ששנינו במסכת מעילה דף חפה לפעמוד ב'. גזבר של הקדש יפקיד מעות אצל שולחנית צרורים בקשר רגיל, ולא הודיע לו שהם שמילי להקדש, והשתמש בהם השולחני, מאחר ורשאי להשתמש בהם כמבואר במסכת בבא מציע, דף מ"ג עמוד א', לפי שדרכו להחליף ולפרוט מעות וזקוק להם באופן קבוע, אבל דעת כן שיהיה רשאי להשתמש בהם, ופקדו המעות, אז הגזבר שיפקידם הוא זה שמעל. ואם מפקידם הגזבר אצל בעל הבית שאסור לו להשתמש בהם, לפי שאינו משתמש במעות באופן קבוע, ועבר והשתמש בעל הבית מעל, כאשר הגזבר יפקידם אצל חנווני, שזקוק למעות אבל לא באופן כל כך תדיר כמו שולחני, ועבר והשתמש, נחלקו בזה רבי מאיר ורבי יהודה. והגמרא שלפנינו מביאה את מחלוקתם ומקשה מזה על דברי רב חיסדא. איתי ואיקשה רב חייא בר אבין על דברי רב חיסדא. הרי שנינו גזבר שיפקיד אצל חנווני מעות הקדש, ולא הודיע לו שאין הקדש והשתמש בהם החנווני, דינו של החנווני כבעל הבית ואסור לו להשתמש בהם. וכיוון שישתמש, הוא מעל ולא הגזבר, אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, חנווני דינו כשולחני. לפיכך הגזבר שיפקידן בלא להודיע על קדושתן, מעל ולא החנווני. מדייק את הגמרא, עד כאן לא כמפליגי, עד כאן לא מצאנו שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, אלא דמר סבר חנווני כשולחני. רבי יהודה סובר שחנווני דינו כשולחני ורשאי להשתמש במעות, ומר סבר רבי מאיר סובר חנווני דינו כבעל הבית ואינו רשאי להשתמש במעות. אבל דקו לאלמה לדברי שניהם, אם הוציא מעל, אם הוציא החנווני את המעות לצורכי מסחרו, ודאי אחד מביניהם מעל נתחייב בקורבן מעילה, ואם כן הרי מוכח שגם לדעת רבי מאיר במחר קנה, שאם לא חל הקניין איך מעל, וקשה על רב חיסדא שאמר בדעת רבי מאיר שגם במחר לא קנה. תרץ את הגמרא רבי מאיר שאמר חנווני כבעל הבית וחנווני מעל, לדבריו דרבי יהודה כאמר. הוא פונה אל רבי יהודה וטוען כנגדו, וכך הוא אמר לו, לדידי לשיטתי, אם הוציא משתמש החנווני במעות נמי לא מעל. אף אחד מהם, לא החנווני ולא הגזבר, לא מעלו מאחר שהיו שוגגים ואין מעילה בשגגה. אלא לדידך אתה לשיטתך, רב יהודה, שסובר שיש בשוגג מעילה, עודו למי עד החנווני כבעל הבית, מכל מקום תודה לדבריי, שהחנווני דינו כבעל הבית לעניין שאסור לו להשתמש במעות הפיקדון. ואם נשתמש בהם לא מעל הגזבר כמבואר לאל, אמר לי, משיב לו רב יהודה, לא, אינני מודה לטענתך אלא חנווני דינו כשולחני וחמוהו, רשאי גם הוא להשתמש במעות וגזבר שלא הודיע לו שהם מעות של הקדש, הוא זה שמעל. ויהיה הגמרא טעם אחר מדוע בשגיגת הקדש לדעת רבי מאיר אינה מקודשת. אמר רב, חזרנו על כל הצדדים של רבי מאיר, חיפשנו בכל מקום ששנה רבי מאיר הלכות הקדש, ולא מצינו מקום שנראה ממנו שרבי מאיר מחלק וסובר שהמוציא מעות הקדש בשוגג, היינו שלא נהנה מגוף ההקדש אלא שישתמש בו למסע ומתן וכיוצא בזה, אין ההקדש מתחלל, אינו יוצא לחולין, ואם עשה כן במזיד, מתחלל. אלא ודאי מתחלל בין במזיד ובין בשוגג. ומשנתנו ששנינו בה שאינה מקודשת לרבי מאיר בשגיגת הקדש, מדובר שקידשה בקוטנות כהונה שלא בלו, בקוטנות של בגדי כהונה שטרם בלו מרוב שימוש וראויות הם לעבודת הכהנים, שבאילו אין איסור מעילה בשוגג, הועיל וניתנו ליהנות בהן. מתחילה, בשעה שהוקדשו, היה זה על דעת שאם ייהנו מהם הכהנים בשוגג, לא יעברו על איסור מעילה, וזאת לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. לא ניתנה לאנשים הזריזים כמלאכים, כי אין סתם בני אדם יכולים מיד בגמר עבודתם כערף עין, להזדרז ולפשוט מעלם את בגדי הכהונה כדי שלא ייהנו מהם. וכיוון שכך ייתנו בשעת הקדשתם שאין בהם מעילה בשוגג, והואיל והותרה שגיגתם לעבודת כהנים, הותרה לשגגות אחרות, ולכן גם אם שגג וקידש בהם, לא יצאו בכך מרשות הקדש ונמצא שקידשה בדבר שאינו שלו. ולמה רב הוצרך לטעם אחר מדוע אינה מקודשת בשגיגת הקדש לרבי מאיר? כי הוא לא סובר את הטעם של קידושי טעות שאמר רבי יוחנן בדבריו. כך מסביר רש"י. אז במשנתנו שלא חילקה בין כהן לישראל, משמע שגם ישראל שקידש בקוטנות כהונה בשוגג אינה מקודשת. וקשה, שהרי הטעם שאין איסור מעילה בשוגג, משום שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, והטעם הזה שייך רק בכהנים שעושים עבודה ולא בישראלים. והער המאירי, שכל שיש בו צד היתר לקצת בני אדם, שוב אין בו מעילה כלל גם לא לשאר בני אדם. וכמו בבשר חטאת ואשם לאחר זריקת אדם שאף זרה אוכל מהם בשוגג, אינו מביא קורבן מעילה משום שהותר לכהנים, הוא הדין בבגדי כהונה שלא בלו, כיוון שראויים לכהנים והותרה בהם ההנאה בהם בשוגג, ממעילה לא שייכת בהם מעילה בשום אדם, גם לא בישראל. מקשה הגמרא על דברי רב מברייתא. תשמע שנינו בברייתא, קוטנות בגדי כהונה שבלו ואינן ראויות לעבודה, מועלין בהם אם נהנו מהם בשוגג יצאו לחולין וחייבים עליהם קורבן מעילה. אלו הם דברי רבי מאיר. מה אליו? אפילו גם לא בלו, מועלים בהם. ולא אמר רבי מאיר בלו, אלא להשמיע שגם שאינם ראויים לעבודה, לא פקע מהם הקדושה ומועלים, וקשה על רב שבייר בדעת רבי מאיר שבקוטנות שלא בלו אין מעילה בשוגג. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין זו כוונת רבי מאיר, אלא במצב של בלות דווקא אמר שמועלים, שמאחר שאינן ראויות לעבודה, שוב לא שייך התנאי של אויל וניתנו להנות בהם, האמור לאיל ונעשו כשאר חפצי הקדש, שמועלים בהם בשוגג. מביאה הגמרא קושייה נוספת על דברי רב. במסכת שקלים, פרק א' משנה א' שנינו, באחד באדר משמיעים על השקלים, מכריזים על השקלים, שכל אחד מבני ישראל יביא את מחצית השקל. למה? לפי שבאחד בניסן צריך להביא את קורבנות הציבור מתרומה חדשה. ולכן הקדימו כבר מאלף באדר והכריזו שיתחילו להביא את שקליהם. הייתה בבית המקדש קופה שכתוב עליה, תקלין חדתין, שקלים חדשים, וכל השקלים החדשים שנתרמו מאלף באדר ואילך היו שמים בקופה הזו. עוד קופה נוספת הייתה שם, ועליה כתוב תקלין עתיקין, שקלים ישנים. ובה היו נותנים שקלי התרומה ממקבית של שנה שעברה שהתעכבו המאחרים בהבאתם. ומברייתא עוסקת בדיני השקלים, מקשה הגמרא על דברי רב. תשמע שנינו בברייתא, המבאר דין מעילה בשקלים. מועלים בחדתין, מועלים במעות התרומה החדשה שניתנו לצורך הקרבת קורבנות ציבור שמחודש ניסן ואילך, שמאחר ומעות אלו מיועדות לקורבנות שייכת בהם מעילה, והן מועלים בעתיקים, הן מועלים במעות ישנות שניתנו על ידי מאחרים, שהביאו עכשיו חובתם עבור שנה שעברה, כי הישנות, המעות הישנות, השקלים הישנים, אינם מיועדים לצורך קורבנות, והן כמעות שירי הלשכה מיועדות לבניית חומת ירושלים ומגדלותיה, ולתיקון שער צורכי העיר. זאת אומרת שמה שנשאר עודף על הקופות שמהם היו תורמים לקורבנות, לקחו לשער הצרכים. רבי מאיר אומר, מועלים אף בעתיקים. וזוהי לשיטתו, שהיה רבי מאיר אומר, מועלים שייכת מעילה בשיערי הלשכה, הגם שאין מעות אלו מיועדות עבור הקורבנות. בכל זאת, שייכת בהם מעילה. מקשה הגמרא לדברי רב בדעת רבי מאיר. לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת וניתנו קוטנות הכהונה להנות מהן, הכהנים בשוגג לפיכך בטלה מהם. מעילה גם בשער שגגות, נשאלת השאלה והמאי. מדוע אומר רבי מאיר שמועלים במעות שיערי הלשכה גם בשוגג? נעימה נאמר גם על המעות הללו את הכלל של אויל וניתנו להנות לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. ומבארת הגמרא מדוע שייך כאן הכלל הזה, דעה שערי, חומת העיר ירושלים ומגדלותיה, המעות שמוציאים עבור כל אלו משיערי הלשכה עתו. הם באים משיערי הלשכה, דתנן. שנינו משנה במסכת שקלים פרק ד' משנה ב', חומת העיר ירושלים ומגדלותיה וכל שאר צורכי העיר הדרושים תיקון, כולן באים משערי הלשכה, ומכיוון שאי אפשר להיזהר מליהנות מצל החומה, על כורחך ניתנה חומה ליהנות בצילה בשוגג, ואם כן, הועיל וביטלו ממאות שירי לשכה, עדין המעילה לעניין צל החומה, נאמר שבטלה מעילה לכל הנאות שוגג, אלא ודאי, לא סבר רבי מאיר הועיל והותר במקום ההכרח הותאר השאר, ואם כן קשה לרב, מתרצת הגמרא שאכן לא תימה אל תגרוס במשנה, רבי מאיר אומר מועלים גם בעתיקין, כאמור לאיל, שהרי אין דעת רבי מאיר כך, אלא אימה יש לגרוס רבי יהודה אומר מועלים אף בעתיקין. קושייה נוספת על רב, תשמע בו ושמע קושייה על רב, דתניה שנינו בברית, אמר רבי ישמעאל בר רבי יצחק, אבני ירושלים, אבני חומת ירושלים ומגדלותיה שנשרו, שיצאו ממקומן ונפלו, מועלים בהם, הנהנה מהם, מעל ויצאו לחולין, אלו הם דברי רבי מאיר. וקשה, אם כדברי רב, מדוע לא נאמר הועיל וביטלו ממעות שירי לשכה את דין מעילה לעניין צל החומה, בטלה מהם מעילה לכל הנאות שוגג, ולמה בשוגג מועלים בהם לשיטתו של רבי מאיר? גם על הקושייה הזו מתרצת הגמרא לא תימה, אל תגרוס בברייתא דברי רבי מאיר, אלא אימה יש לגרוס בברייתא דברי רבי יהודה. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, אי רבי יהודה, אם כדבריך שיש לגרוס שאלו הם דברי רבי יהודה, קשה. ירושלים היא מקדשה, וכי האם לדעתו של רבי יהודה יש קדושה באבניה? והתנן הרי שנינו במשנה במסכת נדרים דף יוד עמוד ב', האומר הרי כיכר זה אסורה הנעתו עליי כאימרה, כמו סה של קורבן התמיד, או שנדר שיהיה הכיכר אסור עליו כדירים, כמו דיר של בהמות שהוקדשו לקורבנות, או כדיר של עצי הקדש, או שיהיה הכיכר אסור עליו כעיצים של המערכה שעל גבי המזבח, או שיהיה אסור עליו כאישים, לאבות האש שעל גבי המזבח, או כאיכל של בית המקדש, או כמזבח, או כירושלים, דהיינו כאבני ירושלים. בכל אילו, למרות שלא הזכיר ממש קורבן, מכל מקום הרי זה כאילו התפיס נדרו בקורבן ונאסר הכיכר. רבי יהודה אומר, כל האומר, כל המתפיס את נדרו באבני ירושלים, לא אמר כלום, ואין הכיכר נאסר. סבורה הגמרא, שלשיטת רבי יהודה הכיכר אינו נאסר, משום שהתפיס נדרו בדבר המותר, כי לדעתו של רבי יהודה אבני ירושלים אין בהם קדושה. נמצא איפה שאי אפשר להעמיד את הברייתא מועלים באבני ירושלים כרב יהודה כפי שתרצה הגמרא, ומחזקת הגמרא את הקושייה ומבארת, וכי תאימה אם תרצה לתרץ ולבאר בדעת רב יהודה, שאכן גם לדעתו יש קדושה באבני ירושלים וטעמו שאין הנדר חל, משום דלא אמר כי ירושלים, הוא לא אמר את כף הדמיון בתחילת המילה, אלא סתם אמר הרי זה עלי ירושלים, ולכן אין זה לשון התפסה המועילה, אי אפשר לפרש כן, והתעניה שנינו בברייתא מבארת את דין המשנה הזו, רב יהודה אומר כל האומר כי ירושלים, לא אמר כלום, עד שידור, עד שיתפיס בדבר בקורבן הקרב בירושלים, הרי שלדעת רב יהודה, גם אם הוא אמר כירושלים בחף הדמיון, לא אמר כלום, ובהכרח שלדעתו, אין קדושה באבני ירושלים, וממילא ברייתות של מועלין גם בעתיקים ושל מועלין באבני ירושלים שנשרו, אינה מדבריו של רב יהודה, ולא כמו תירוץ הגמרא לאל בדעת רב. מתרצת הגמרא, בדף נ"ד עמוד ב', תרי תנאי נינו, ואליבא דה רב יהודה. שני תנאים נחלקו בשיטת רב יהודה, האם מועלים באבני ירושלים או לא. והברייתות זו של מועלים גם בשקלים עתיקים, וזו של אבני ירושלים שנשרו, סוברים בדעת רב יהודה שיש קדושה באבני ירושלים, ורב סובר כמותם. ומסביר התוספות ריץ' שהברייתא של רב יהודה אומר, כל האומר כירושלים לא אמר כלום, סוברת בדעת רב יהודה שירושלים לא מקצ'ה. ומחלוקתם אם ירושלים נבנתה משערי הלשכה. מביאה הגמרא מורה נוסף המפרש בדעתו של רבי מאיר שהמקדש בהקדש בשוגג אינה מקודשת משום שהם קידושי טעות, כפי שאמר רבי יוחנן. אמר אולה משמי בר פדה, אומר אולה בשמו של בר פדה, אומר היה רבי מאיר, הקדש שהוציאו במזיד מתחלל. ואם בשוגג אין מתחלל, כיוון שאינו רוצה שיתחלל ההקדש על ידו ונחשב מכך טעות. ולא אמרו ולא כתבה התורה שהקדש בשוגג מתחלל. כאמור בספר ויקרא פרק ה' פסוק ט"ו, נפש כי תימול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם. מה אמרה התורה אלא לעניין חיוב קורבן מעילה בלבד? ככתוב שם והביא את השמו להשם. החמאות נשארים ברשות הקדש. וגם אם קידש אישה בהקדש בשוגג אינה מקודשת. מקשה הגמרא וכי מאחר דאין הקדש מתחלל בשוגג, קורבן במה מחייב? מדוע מתחייב קורבן? והרשש מסביר שקושיית הגמרא היא רק לפי שיטת אביי שסובר במסכת תמורה דף זין עמוד ב', שכל מה שצוותה התורה שלא לעשות ואדם עבר ועשה, הועילו מעשיו. ממילא כאן, שלא עשה כלום, לא צריך להתחייב קורבן. אבל לפי רבה הסובר שם במסכת תמורה, אדם שעבר על הציווי ועשה, לא הועילו מעשיו, לא קשה מדוע חייב קורבן, כי לדעתו אינו נענש על התועלת הנעשית, אלא לפעולה הנעשית בניגוד לצווי התורה. והרי עשה פעולת חילול. אם כן, שאלת הגמרא היא לשיטת אביי, מדוע הוא מתחייב בקורבן? כי הוא לא עשה פה כלום. לכן מעמידה הגמרא את דברי בר פדה באופן אחר. אלא, כי אתה רבין, כשהגיע רבין מארץ ישראל לבבל, פריש משמי דבר פדה פירש את הדין הזה בשם פר פדה, כך, אומר היה רבי מאיר, הקדש במזיד מתחלל, בשוגג אין מתחלל, ולא אמרו ולא כתבה התורה שהקדש בשוגג מתחלל, וחייב קורבן מעילה, אלא, לעניין אכילה בלבד, שמחלה את ממון ההקדש, והוא הדין לכל הנאה מחלה את ממון ההקדש, כגון שהיה לו שמן של הקדש, והדליקו וכיוצא בזה. אבל אם מוציא מעות הקדש בשוגג, לא מעל, כיוון שהוא מקח טעות, והמעות נשארות ברשות הקדש. ולכן, גם כששגג וקידש בהם אישה, לא מעל בהם ולא חלו הקידושין, משום שהם קידושי טעות, ונמצא שמעולם לא יצאו המעות מרשות ההקדש. ולמה היא לא מקודשת? לפי שהאישה אינה מעוניינת שיתחלל דבר של הקדש על ידה. מבואר במסכת חולין דף קוף למתת עמוד א', שחפץ של הקדש, כל מקום שהוא נמצא, בבייגזה דרחמנה איתה, נחשב שישנו ומונח בבית אוצר ההקדש, שנאמר להשם הארץ ומלואה. כעת מבארת הגמרא איך נפסקה הלכה במקדשת האישה במעשר שני או בהקדש. אמר רב נחמן, אמר רב עדה בר אהבה, אומר רב נחמן בשמו של רב עדה בר אהבה, הלכה כרבי מאיר במעשר שני, שמעשר שני נחשב לממון גבוה ואם קידש בו אישה בין בשוגג בין במזיד, אינה מקודשת, וזאת משום שאינו ממונו. הועיל וסתם לן תנא קבתי, משום שסתם רבי במשנה במסכת מעשר שני פרק ה' משנה ג' כמותו, וכפי שהתבאר לקמן. ולמרות שבשתי מסכתות אין סדר למשנה, וייתכן שזה מצב של סתם ואחר כך מחלוקת, שאז אנחנו אומרים שאין הלכה כסתם, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא קמא דף קב עמוד א', מכל מקום מביאה הגמרא ראיה להלכה מהסתם הזה, כיוון שהוא כשיטת בית הלל שהלכה כמותם בכל מקום. משיכה הגמרא ואומרת, והלכה כרב יהודה בהקדש, אם קידש בו אישה בשוגג מקודשת, משום שבאופן זה מתחלל ההקדש, ונמצא שהוא קידש בחולין, ובמזיד אינה מקודשת, משום שאין ההקדש מתחלל במזיד, וכיוון שלא יצא לחולין, נמצא שמקדשה בממון גבוה. למה אנחנו פוסקים כך? הועיל וסתם לנתנה קוותי, משום שסתם רבי במשנה במסכת מעילה דף כ"א עמוד א', כמותו כשיטתו של רבי יהודה. ומביאה הגמרא את המשניות שבהם סתם רבי את הדינים הללו, דהיינו שרבי כתב את הדינים הללו בלא לפרט את שם התנה, כיוון שהוא רצה לפסוק הלכה כמותו. מברר את הגמרא כרבי מאיר במעשר מהי, מהי המשנה שסתם בה רבי כרבי מאיר, שמעשר שני נחשב לממון גבוה? משיבה הגמרא דתנן, נאמר במשנה במסכת מעשר שני פרק ה' משנה ג' כרם רווי, כרם בשנה הרביעית לנטיעתו. הוא קדוש וצריך לאוכלו רק בירושלים, אבל אפשר לחלל את קדושתו על כסף ולעלות את הכסף לירושלים לקנות בו אוכל לאכול בו, ככתוב בספר ויקרא פרק י' פסוק כ"ד, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. ורשי שם מביא בשם התורת כהנים שהוא כמעשר שני שכתוב בו קודש להשם, שכשם שבמעשר שני לא אוכלים אותו מחוץ לחומת ירושלים, אלא אם כן פודהו ומחללו על מעות אחרות, גם כרם רווי עדין הוא כך. אם כן אומרת שם המשנה במסכת מעשר שני, בית שמאי אומרים לגבי כרם רווי, אין לו דין חומש, שכשמחלל את פירותיו על המעות כדי לאכול את הפירות במקומו ולהעלות את המעות לירושלים, אינו צריך להוסיף על דמיו חמישית שוויו, ואין לו דין ביעור, אינו צריך לבער פירות של כרם רווי בזמן שמבער את המעשרות מן הבית. ואיזה דין יש בביור מעשרות? כשנגמר המעשר של השנה השלישית והשישית, שזה בערב פסח של שנה רביעית ושל שנה שביעית, צריך לבער את כל התרומות והמעשרות מהבית. ככתוב בספר דברים פרק חבב פסוק י' ב', כי תחלל לעשר את כל מעשר תבועתך בשנה השלישית, שנת המעשר. דורשים חז"ל במסכת ראש השנה דף י' ב' עמוד ב', דהיינו שנה שאין בה אלא מעשר אחד מהמעשרות הנוהגים בשאר השנים, והוא מעשר ראשון, אבל מעשר שני אינו נוהג בה, אלא נוהג בה מעשר עני, דהיינו השנה השלישית והשנה השישית למניין שנות השמיטה. ומועד הביור הוא בערב פסח שאחרי השנים הללו, כיוון שעד אז נוהג מעשרות של הפירות שחנתו בשנה הקודמת. אם כן אומרים בית שמאי, שלגבי כרם רווי אין דין של ביור שצריך לבאר את הפירות של כרם רווי בזמן שהוא מבאר את המעשרות מהבית. ואילו בית הלל אומרים, יש לו גם חומש וגם ביור, דהיינו, שכשמחללו מעביר את הקדושה של הכרם רווי על הכסף, צריך להוסיף חומש. צריך להוסיף רבע שוויו, ונמצא שהתוספת היא חומש מסך כל הפדיון. דהיינו שמחשבים את החומש מלבר. וכן כשמגיע זמן הביור צריך לבערו. ונחלקו עוד בכרם רווי בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי אומרים יש לו לכרם רווי דין פרט, שהענבים שנשרו בשעת הבצירה צריך להניחם לעניים, ככתוב בספר ויקרא פרק י' פסוק י', ופרד כרמך לא תלקט, ויש לו לכרם רווי גם דין עוללות. דהיינו שצריך להניח לעניים את האשכולות הנראים כקטנים ביחס לשאר הגפן. וההסבר הוא שדרך גדילת הגפן שיוצא מהענף שרבית, וממנו יוצאים אשכולות קטנים, ובכל אשכול ענבים רבים שוכבים האשכולות זה על כתף זה, והם נקראים כתף, וכן יוצאים בקצה השרבית ענבים רבים שנראים כנוטפים זה על זה, וזה הנקרא הנטף. ועולה לכוונה שאין ענפים יוצאים ממנו, אלא ענבים יוצאים מהשרבית עצמו. וכן אין בקצהו ענבים רבים וצריך להניח אותם לעניים, ככתוב וחרמך לא תעולל. אם כן סוברים בית שמאי, שכרם רווי הוא כשאר ממונו, והוא בכלל כרמך אמור בדינים האלו, ולכן הוא חייב בהם, בפרט ובעוללות. והעניים, כשהם מלקטים את הענבים הללו, צריכים לעלותם לירושלים או לבדותם ולעלות את דמיהם לירושלים. ואילו בית הלל אומרים שממון גבוה הוא, ולכן אין לעניים חלק בו, אלא כולו לגת. יעביר את כל הכרם לדריכה בגת כדי לעשות יין, יעלה את היין לירושלים, ושם הוא ישתה אותו כמו שאר נטע רווי. מסביר התוספות יום טוב, מדוע נקת התנה כולו לגת, למה לא נאמר כולו לבעל הבית שיוכלנו בירושלים? כי הוא בא להורות שרק בזמן שהכל הבעל הבית בוצרו לגת, אבל אם חייב ליתן את העוללות לעניים, אינו מחויב לבצור אותם לעניים, אלא יבצרו לעצמם. שואלת הגמרא, מה איתם עד בית הלל? מהו טעמם של בית הלל שאמרו שכרם רווי חייב בחומש ובביור? משיבה הגמרא, גמרי, הם לומדים כרם רווי בגזרה שווה קודש קודש ממעשר שני. נאמר במעשר שני בספר ויקרא פרק זך פסוק למד, וכל מעשר הארץ קודש להשם. ונאמר בכרם רווי בספר ויקרא פרק י' פסוק כ"ד, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש אילולים להשם. מה מעשר שנאמר בו קודש, יש לו דין שצריך להוסיף חומש שוויו כשמחללו, ויש לו דין ביעור בגמר המעשרות של השנה השלישית והשנה השישית לשנות השמיטה. אף כרם רווי שנאמר בו קודש, יש לו דין שצריך להוסיף חומש שוויו כשמחללו, ויש לו דין ביעור, דהיינו שצריך לבערו מן הבית בזמן שמבער את שער מעשרותיו. ובית שמי שסוברים שאין לכרם רווי חומש וביעור, טעמה משום דלא גמרי, אינם לומדים את הגזירה שווה קודש קודש ממעשר, ואין מקור לחייבו בחומש וביעור בכרם רווי. עכשיו מבארת הגמרא איך מוכח שסתם משנה זו שיטת רבי מאירי. שואלת הגמרא, מה ששנינו ובית הלל אומרים שכרם רווי הרי הוא כמעשר כמן סביר עליהו, כפי איזו דעה הם סוברים לעניין מעשר שני, אם ממון גבוה הוא או ממון אדיוט, אי כרבי יהודה, אם נאמר שהם סוברים כרבי יהודה שממון אדיוט הוא, אמי, מדוע הם אמרו שכולו כל הכרם ילך לגת, ואינו חייב בפרט ועוללות, האמר, הרי רבי יהודה סובר שמעשר שני ממון אדיוט הוא, וגם נטע רווי הנלמד ממנו בכלל כרמך הוא, ומדוע פוטרו, אלא לו, אלא על כוחך בית הלל סוברים כרבי מאיר, שמעשר שני ממון גבוה הוא, ולכן, כרם רווי שלמדו בגזירה שווה ממעשר שני לחייבו בחומש וביעור, פטור מפרט ועוללות, משום שאינו בכלל כרמך. ולבית שמי שאינם לומדים את הגזירה שווה הזו, אין מקור לפוטרו מפרט ועוללות, כיוון שבכלל כרמך הוא. וכיוון שבית הלל שהלכה כמותן סבורים שמעשר שני ממון גבוה הוא, זה נחשב כסתם משנה בשיטת רבי מאיר. אחי וראי האהובים, מוריי ורבותיי הנערצים, אנחנו חותמים את לימוד דף נון ג' לשש שאלות שישמשו לנו בסייעת הדשמיה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין מוכח שחזר בו רבי יהודה וסובר שאין הקודשים ממון הכהן? שאלה שנייה, מה הביאור והגרגרנים חולקים באה והאמינה ובמסקנה? שאלה שלישית, למי קראו בן חמצן ובמה היה שונה מנהגו מהמקובל? שאלה רביעית, מניין נלמד שהמקדש במעשר שני אינה מקודשת באה והאמינה ובמסקנה? שאלה חמישית, מה הטעם שאינה מקודשת במעשר שני בשוגג לרבי יהודה ומה נפקא מינה בזה? שאלה האחרונה על דף נון ג', מה ההבדל בין בעל הבית לשולחני בדין מעילה? עם השאלות הללו, לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את לימוד הדף היומי, דף נון ג' ממסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי חבב בניסן תשע"ו ונלמד את דף נון ד' ממסכת קידושין. לקוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו קיץ בריא ופורה. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה. וכל מילה דמיטב, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.